רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, אני דורון פישלר, ותכף תגיע התשובה.
שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקרו באתר הבית שלנו, ranlevi.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevi.com. אופיום הוא חומר בעייתי, ואת זה ידעו כבר אבות אבותינו. הוא משכך כאבים נפלא, אבל מוביל להתמכרות קשה. כימאים במאה ה-19 שניסו להילחם בתכונות של האופיום שמובילות להתמכרות, יצרו תרופות פלא כמו הרואין, רק כדי לגלות שתרופות הפלא האלו רק מחמירות את הבעיה. איך הוביל האופיום למלחמות? איך מסנטזים חומר מלאכותי שמשפיע בעוצמה כה רבה על המוח שלנו? בואו להרצאה שלי על האבולוציה של הסמים הנרקוטיים ותגלו. ה-23 באפריל, בקנטבר בתל אביב, הרצאה שתוקלט על הבמה מולכם בהופעה חיה. ולא רק אני, עוד 4 מרצים מוכשרים ייקחו חלק בחודש שלם של הרצאות בנושאי סמים וחומרים משני תודעה באפריל הקרוב במסגרת חודש הסמים. שיתוף פעולה שלנו עם חברת ההרצאות Think and Drink Different. בואו להרחיב את התודעה שלכם. כרטיסים מוזלים לכל ההרצאות ranlevi.com/drugs.
היי, אני דורון פישלר וזאת התשובה. זה הפודקאסט שבו אני עונה על שאלות, שאלות חשובות וגם על שאלות חשובות פחות. אבל אחת השאלות שהגיעו אליי היא שאלה מאוד בסיסית, כי זאת באמת אחת השאלות הגדולות. כשמדברים על שאלות בלי תשובה, ברור שנדבר גם על השאלה הזאת. והשאלה היא... חייזרים. יש? או בניסוח היותר פואטי של העסק הזה, האם אנחנו לבד? וכששואלים את השאלה הזאת, בדרך כלל מקבלים תשובות כמו... איש אינו יודע. אפילו טובי המדענים בעולם אינם יכולים לספק תשובה מניחה את הדעת לשאלה האם אנחנו בודדים ביקום. זהו מסתורין גדול, ואולי לעולם לא נדע, אבל בכל פעם שנרים את מבטנו אל שמי הלילה המכוכבים, נוכל לתהות אולי אי שם...
כן, אז עזבו את כל זה, אני לא הולך להסביר לכם את כל החרטוט הזה, לי יש תשובה הרבה יותר פשוטה. האם יש חייזרים? כן. לא. ואולי. זה משום שהשאלה הזאת היא בעצם 3 שאלות שונות. למה אתם בדיוק מתכוונים כשאתם שואלים האם יש חייזרים? האם קיימים חייזרים, כלומר חיים זרים, יצורים חיים אינטליגנטיים שלא הגיעו מכדור הארץ באיזשהו מקום ביקום? כי אם זאת השאלה, אז התשובה היא כן. כן, כלומר לפחות בסבירות מאוד מאוד גבוהה, כן. למה אני אומר את זה? זה פשוט עניין של סטטיסטיקה. כשאנחנו מנסים לחשוב על חיים ביקום, זאת קצת בעיה, כי אנחנו לא יודעים הרבה על היקום. אנחנו יודעים הרבה על הפינה שלנו ביקום, כדור הארץ. כוכב לכת אחד שמסתובב מסביב לשמש אחת בגלקסיה אחת. וכוכב הלכת המסוים הזה, מלא חיים, בכל מקום. על היבשה ובים ומתחת לקרח וגבוה באטמוספירה, יש יצורים זעירים ויצורים ענקיים, איפה שלא תסתכלו בכדור הארץ, יש חיים. ובין השאר גם יצורים אינטליגנטיים, במידה. אנחנו. אנחנו גם הצלחנו להעיף מבט בכמה גופים אחרים במערכת השמש שלנו, כלומר הירח, נוגה, מאדים, מספיק כדי לומר די בביטחון ששם אין חיים, לפחות לא חיים אינטליגנטיים. אולי עוד יום אחד ימצאו במאדים איזה מיקרוב, אבל בטח שלא מישהו ששווה לדבר איתו. בקשר לכל שאר מערכת השמש, לכו תדעו, עוד לא הגענו לכל מקום. יש תיאוריות למשל שאומרות שבאירופה, אירופה, הירח של צדק, לא אירופה, היבשת, יכולים להיות חיים מתחת לקרח שם, אבל אין לנו שום ראייה לזה בשלב זה, ואפשר להגיד שלפחות בכל הנוגע לחיים אינטליגנטיים, סביר להניח שבמערכת השמש שלנו אנחנו לבד. יש חיים רק על כדור הארץ. אוקיי, אבל מה עם כוכבים אחרים? יש המון, המון כוכבים אחרים בגלקסיה, ולכוכבים האחרים יש כוכבי לכת, ואולי שם יש יצורים אינטליגנטיים. האמת שאין לנו מושג, כי אנחנו לא רואים את הכוכבים האלה מקרוב. כוכבים אחרים אנחנו רואים לכל היותר בתור נקודות אור בטלסקופים, ועצם זה שאנחנו יודעים בוודאות שבכלל יש להם כוכבי לכת, גם זה עניין די חדש. אז מה יש על כוכבי הלכת האלה? וואלה, אין לנו מושג. כי אף פעם לא ראינו אותם מקרוב, ואנחנו גם לא נראה אותם מקרוב בעתיד הנראה לעין, כי הם ממש ממש רחוקים. אז בקיצור, אנחנו לא יודעים הרבה על היקום, אנחנו יודעים על מערכת השמש שלנו, על כוכב אחד. לנסות להסיק מסקנות על החיים ביקום מכוכב אחד, זה כמו לעשות מחקר מדעי על ברווזים, כשבכל חייכם ראיתם בדיוק ברווז אחד. אם יש לכם ברווז והוא ירוק, זה אומר שכל הברווזים בעולם ירוקים? לא. אם הוא רוקד סטפס, זה אומר שכל הברווזים בעולם רוקדים סטפס? לא. אם כל מה שאתם מכירים זה ברווז אחד, כל מה שאתם יכולים לומר בוודאות זה שקיימים ברווזים בעולם, ולפחות אחד מביניהם ירוק. אנחנו לא יודעים האם זה אופייני, או שהברווז שלנו הוא מקרה חריג. יכול להיות שכל הברווזים בעולם ירוקים, יכול להיות שחצי מהם ירוקים, יכול להיות, אם כי מאוד לא סביר, שהברווז שלנו הוא במקרה לגמרי הברווז היחיד בעולם שהוא ירוק. אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים רק לנחש. באותו אופן, אם אנחנו מכירים רק כוכב אחד, ולכוכב הזה יש פלנטה עם חיים אינטליגנטיים, אנחנו, מה אנחנו יכולים להסיק מזה? שיש ברווז אחד ירוק. זה אומר שהעניין הזה של התפתחות חיים אינטליגנטיים יכול לקרות, זה קרה לפחות פעם אחת, אבל האם זה נדיר או נפוץ? את זה אנחנו לא יודעים. אפשר להניח שלא על כל כוכב יש חיים, יש הרבה דברים שצריכים לקרות כדי שלכוכב יהיו חיים. קודם כל צריך שלכוכב הזה יהיו כוכבי לכת בכלל, וצריך שהם יהיו לא חמים מדי ולא קרים מדי, הם צריכים להיות בהם כל החומרים הנחוצים, כלומר חמצן, פחמן, כל זה. וצריך שיקרה שם הדבר הזה שאנחנו לא ממש יודעים איך הוא קרה, שערימות של פחמימות וחלבונים וליפידים וחומצות גרעין הפכו למין מכונה שיודעת לשכפל את עצמה, והתפתחו לחיים חד-תאים, ואז שהתפתחו לחיים רב-תאים, שהפכו לדינוזאורים, ובסופו של דבר ליצורים עם מודעות עצמית שיודעים לבנות חלליות. זה תהליך מאוד ארוך ומאוד מסובך, אז אפשר להניח שזה לא קורה תמיד. אז מה הסיכוי שזה יקרה? כלומר, באיזה אחוז מהכוכבים בעולם התפתחו חיים? חצי מהם? זה נשמע קצת נדיב מדי. בכל זאת, יש פה הרבה תנאים שצריך לעמוד בהם. אז מה, 10% מהם? עדיין מאוד אופטימי. בואו נלך על יותר נדיר, 1 ל-100? 1 ל-1,000? יודעים מה, בואו נלך על משהו נורא נורא פסימי. נגיד שהתפתחות החיים היא דבר כל כך נדיר וכל כך מסובך, שזה קורה רק 1 למיליארד כוכבים. מבין כל הכוכבים שאנחנו רואים, רק על 1 ממיליארד מביניהם התפתחו חייזרים. זה נשמע מעט מאוד. אבל, אנחנו חיים בגלקסיה. גלקסיה שביל החלב. ובגלקסיה שלנו יש לפחות 100 מיליארד כוכבים. אגב, זה קצת מוזר שאנחנו לא יודעים בדיוק כמה כוכבים יש בגלקסיה שלנו, אבל אנחנו לא. הערכות הן בין 100 ל-400 מיליארד כוכבים. נלך על הערכה הנמוכה, 100 מיליארד. עדיין, גם אם רק באחד ממיליארד כוכבים יש חייזרים חכמים, זה אומר שרק בגלקסיה שלנו יש 100 כאלה. 100 גזעים שונים של חייזרים. 100 זה לא מעט. אם אתם עושים מסיבה ו100 אנשים מגיעים, היה בסדר. לא נשארתם לבד. אבל יודעים מה, מה אם זה עוד יותר נדיר? נגיד שזה כל כך נדיר שאין 100 כאלה בגלקסיה שלנו, אלא רק אחד. מכל מאות מיליארדי הכוכבים בגלקסיה שלנו, כדור הארץ הוא המקום היחיד שבו התפתחו חיים. זה כל כך נדיר וכל כך מסובך שזה קורה רק פעם אחת בכל גלקסיה. אז יכול להיות שנתחיל להרגיש פה הקיץ של אביה, כן? אבל אנחנו צריכים לזכור עוד משהו. אנחנו לא הגלקסיה היחידה ביקום. יש הרבה גלקסיות ביקום, ממש הרבה. ביקום הנראה מוערך שיש איפשהו בין 200 מיליארד לבין 2000 מיליארד גלקסיות. וזה רק היקום הנראה, כלומר החלק של היקום שאנחנו יכולים לראות. זה לא כל היקום. היקום כולו יותר גדול מזה. כמה הוא גדול? אנחנו לא יודעים. אולי הוא אינסופי. בכל מקרה אפשר לומר בוודאות שהיקום הוא דבר מאוד מאוד גדול. כלומר, אפילו אם החיים הם כל כך נדירים, שזה קורה רק פעם אחת בכל גלקסיה, יש לפחות 200 מיליארד כאלה ביקום. היקום הוא פשוט כל כך גדול, ומספר הכוכבים בו הוא כל כך עצום, שזה כמעט לא משנה כמה נדיר אתם חושבים שמשהו, אחד למיליארד, אחד לטריליון, אחד לקווינטיליון, עדיין יש כל כך הרבה כוכבים, שסטטיסטית זה היה חייב לקרות לפחות בשניים מהם. מאוד 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 לא סביר שבכל היקום הענק הזה זה קרה רק פעם אחת. אז כן, אני אומנם לא יודע להצביע לכם על הכוכב שבו יש חייזרים, אבל אם השאלה היא האם יש חייזרים באיזשהו מקום ביקום, התשובה היא בסבירות מאוד גבוהה, כן, יש. אבל זאת תשובה מעצבנת. כי זה לא באמת מה שרציתם לדעת. זה כמו אם אתם שואלים אותי, תגיד, יורד גשם? ואני אומר, כן, יורד גשם. אז אתם יוצאים החוצה עם דובון ומטריה, ומגלים שבחוץ חום אימים ושמש קופחת ו-45 מעלות בצל. אז אתם אומרים לי, אבל אמרת שיורד גשם? ואני אומר, אבל לא התכוונתי כאן, באיזשהו מקום בעולם, בטח יורד גשם, אולי בסין יורד גשם. ובמקרה כזה זה יהיה מאוד מובן אם אתם נתקפים בחשק אז להכניס לי מטריה בעין. אז זה אותו דבר, אם אתם שואלים אותי אם יש חייזרים, ואני אומר כן, באיזושהי גלקסיה במרחק של מיליארדי שנות אור מכאן, אולי יש חייזרים. יופי, אוקיי, זה נכון, אבל זה לא באמת מעניין, כי במרחק הזה לעולם לא יהיה לנו שום קשר איתם. אנחנו לא נפגוש אותם, אנחנו לא נדבר איתם, אנחנו לא נדע אפילו ישירות שהם קיימים. אז אם מבחינה סטטיסטית סביר שהם שם, יופי, מה יש לי לעשות עם זה? מה שבאמת רציתם לדעת, זה אם יש חייזרים בסביבה. האם יש חייזרים שבאים לבקר בכדור הארץ? והתשובה היא לא. ואני יודע שלא כולכם מסכימים איתי. אני יודע שיש אנשים שמאוד אוהבים אבמים ודיווחים על תופעות מוזרות וכל זה, ומאוד מושקעים בעסק, מאוד מאמינים בזה. יש עולם שלם של תיאוריות על כל הביקורים של חייזרים בארץ, והדבר מרוזוול, ואזור 51, והפירמידות, וסטונהנג' ורפיטיליאנים, ודברים כאלה. זה קצת פחות באופנה היום ממה שזה היה פעם. פעם בחודש הייתם מוצאים בעיתון דיווח על איזה צלחת מעופפת שנצפתה על ידי טייל בודד באורגון, או חייזר שהתגלה בשלולית במושב בעמק ישראל. אבל איכשהו, כשחקרו את זה לעומק, תמיד התברר בסוף שזה היה או הונאה, או הזיה, או ציפי שביט. איכשהו אף פעם באף אחד מאלפי המקרים המדווחים על הבאמים, לא הגיעה הודעה רשמית ממדענים רציניים, בדקנו את העניין, וכן, זה היה חייזר. מה שכן היה, זה אבמים. והרבה. בואו נדבר על אבמים שנייה. המילה אבם היא מילה מצוינת. זה ראשי תיבות של עצם בלתי מזוהה. אגב, באנגלית זה בכלל עצם מעופף בלתי מזוהה, ככה שזה אמור להיות בכלל אמבם. אבל לא קוראים לזה ככה, כי זה נשמע כמו משהו ששמים בפיטה. מה שזה אומר מילולית זה כשאני רואה אבם, אני רואה משהו, ואני לא יודע מה זה. זה כל מה שזה אומר. היום בבוקר מצאתי בתוך הנעל שלי אבם. אני חושד שהחתולה השאירה אותו שם. בכל אופן, אבם זה משהו שאתם לא יודעים מהו. באופן אירוני, אם הייתה מגיעה חללית ונוחתת פה, ויוצא ממנה יצור אפור עם עיניים גדולות ואומר, שלום, אני חייזר, זאת החללית שלי, שאיתה אני טס בחלל, כי אני חייזר, תנו לי אבקת כביסה. זה לא היה אבם. זה לא היה אבם כי אנחנו יודעים מה זה. זאת חללית של חייזרים, זה עצם מזוהה, ולכן זה לא עצם בלתי מזוהה. אבל איכשהו המושג אבם הפך למילה נרדפת לחללית של חייזרים. וזה היה מאוד נוח, כי יש הרבה אנשים שבכל פעם שהם רואים אבם, מניחים שהם רואים חללית של חייזרים. אתה רואה אור בלילה ואתה לא יודע מה זה? ראית אבם. הגישה של הרבה מצופי האבמים האלה היא, אני לא יודע מה זה, ולכן זה היה חללית של חייזרים. אבל זה לא באמת עובד ככה. מזה שאני לא יודע משהו, אני לא יכול להגיע לשום מסקנה. אם ראיתי אור מסתורי בלילה ואני לא יודע מה זה, יכול להיות שזה היה הליקופטר, יכול להיות שזה היה רחפן, יכול להיות שזה היה פצצת תאורה, יכול להיות שזה היה ציפור חשמלית, ויכול להיות שזאת הייתה חללית של חייזרים. אבל לא כל האפשרויות האלה סבירות באותה מידה. יותר סביר שזה היה הליקופטר. למעשה, כל אפשרות אחרת סבירה יותר מזאת חללית של חייזרים שהגיעו לכאן מכוכב אחר, מרחק של אלפי שנות אור בשביל לעשות לי אורות מוזרים בלילה. אבל כשאנשים רוצים לראות חייזרים, ואני לא מאשים אותם כי לראות חייזרים זה מאוד מגניב, אז קל לפסול את הרעיון של הליקופטר לטובת הרעיון של אבם. בזמן האחרון אבמים הם פחות פופולריים ממה שהיה פעם, ויש לזה סיבה פשוטה אחת. המציאו את הטלפון הנייד. פעם מישהו היה אומר, הייתי לבד ביער וראיתי משהו מוזר, ובמזל הייתה לי המצלמה שלי איתי, והצלחתי לצלם פריים אחד מטושטש, והיו מראים תמונה אחת של משהו שהוא אולי אבם ואולי לא, וכולם היו מתווכחים על זה. עכשיו, לכל אחד יש בכיס סמארטפון. לכל סמארטפון יש מצלמה. זה אומר שאם משהו מוזר יופיע בשמיים, תוך 15 שניות 500 אנשים יצלמו אותו. זאת לא תהיה תמונה אחת מטושטשת. אם יופיע משהו מוזר בשמיים בגליל, אין מצב שהפיד שלכם בפייסבוק לא יתמלא לגמרי בכתבות עם כותרות כמו 21 דברים שלא ידעתם על האבם מהגליל, או 17 תמונות של האבם אתמול בגליל העליון, מספר 5 קרא אותי. חוץ מזה, כל הסיפורים האלה על חייזרים שמבקרים בכדור הארץ, הם קצת מעליבים לגבי החייזרים, כי הם תמיד מניחים שהם קצת טיפשים. אנחנו מדברים פה על יצורים שבונים חלליות שטסות לאורך שנות אור לכוכבים אחרים. זה דבר שאנחנו לא יודעים לעשות. החייזרים האלה חכמים יותר מאיתנו, אוקיי? אבל בתיאוריות האלה הם תמיד מפשלים. הם טסו 50 מיליון שנות אור עד לכאן ואז התרסקו. או שהם מנסים להתחבא מתושבי כדור הארץ, אבל נכשלים, כי תמיד מצליחים לראות אותם. או שהם חוטפים אנשים ואז מוחקים להם את הזיכרון, רק שהם לא עושים את זה כמו שצריך. כי תמיד הם מצליחים להיזכר בסופו של דבר. בחייכם, קצת כבוד לחייזרים, הם לא כאלה מטומטמים. אז ברצינות, לא, צר לי. אבל שום חייזרים לא מבקרים בכדור הארץ. והאבמים שאתם רואים הם בדיוק זה אבמים. דברים שאתם לא יודעים מה הם. אז זאת הייתה השאלה השנייה, אבל כאן אנחנו מגיעים לשאלה הכי מסתורית, שהיא, ואני מתנצל, אני יודע שאני אשמע קצת כמו אמא שלכם, אבל מלא שהם לא באים לבקר, אבל למה הם אף פעם לא מתקשרים? הדבר המוזר בקשר לחייזרים הוא לא שלא ראינו אותם בכדור הארץ, בכל זאת. המרחקים בין הכוכבים מאוד גדולים, ותכלס אנחנו לא אטרקציה כזאת גדולה בשביל חייזרים. זה לא מפתיע. מה שמפתיע, זה שלא שמענו אותם בכלל. בני אדם כל הזמן משדרים. לכל הכיוונים. מהרגע שגילינו את גלי הרדיו, אנחנו משדרים דברים. רוב הדברים הם שטויות, כן? שידורים חוזרים של חברים, ועדכוני תנועה, ודספסיטו, אבל אנחנו משדרים את זה, וכל אחד יכול לקלוט את זה. אפילו אנשים בכוכבים אחרים יכולים לקלוט את השידורים האלה, אמנם מאוד מאוד חלש, אבל באלפה קנטאורי יכולים לשמוע שרוס ורייצ'ל היו on a break, ושהעומס בכניסה לירושלים מתחיל בגינות סחרוב. הם יקבלו את זה באיחור, כי ייקח שנים עד שהשידורים האלה יגיעו אליהם, אבל הם יוכלו לשמוע את זה. ואותו הדבר אמור להיות נכון לגבינו. אם הם יכולים לשמוע אותנו, אנחנו אמורים לשמוע את דיווחי התנועה שלהם. וזה לא שאנחנו לא מקשיבים. אנחנו מקשיבים. סטי, הארגון לחיפוש חיים מחוץ לכדור הארץ, כבר עשרות שנים יש להם טלסקופי רדיו ענקיים שמכוונים לשמיים ומחפשים אותות מציביליזציות אחרות. ועד היום הם לא מצאו כלום. וזה מוזר. זה מוזר כי, כמו שאמרתי, סטטיסטית, היקום אמור להיות מלא בחייזרים. והם אמורים להיות יותר מתקדמים מאיתנו, ככה שהם בטח כבר טסים מכוכב לכוכב, משדרים אחד לשני כל הזמן, אבל ככל שאנחנו מסתכלים, ככל שאנחנו מקשיבים, עדיין לא גילינו שום סימן לזה שיש מישהו שם למעלה. למה? למה אנחנו לא שומעים אותם? לסתירה הזאת יש שם, קוראים לזה הפרדוקס של פרמי, שזה דרך אגב שם מעולה ללהקה. מה שזה אומר זה כזה דבר, אם אנחנו מנסים לחשב בכמה כוכבים בגלקסיה שלנו אמורים להיות חיים, אנחנו יכולים להכניס את זה למין נוסחה. אתם לוקחים את מספר הכוכבים, מחלקים את זה באחוז הכוכבים שבהם קיימים תנאים לחיים, את זה מחלקים באחוז הכוכבים שבהם התפתחו חיים, מחלקים את זה באחוז של הכוכבים שבהם הם נהיו אינטליגנטים וכו וכו וכו, בסופו של דבר אתם מגיעים למספר מסוים. שזה מספר הכוכבים שבהם אמורים להיות חיים. לנוסחה הזאת יש שם, קוראים לה המשוואה של דריק, שזה דרך אגב שם מעולה לספר מתח רב מחר של דן בראון, שבקרוב יהפוך לסרט עם תום הנקס. מה המספר הזה בדיוק? זה תלוי איזה משתנים הכנסתם למשוואה הזאת, אבל המספר הזה נוטה להיות די גדול. לעומת זאת, כשאנחנו מקשיבים, מה שאנחנו שומעים זה תמיד אפס. אנחנו לא שומעים כלום. גם לזה יש כינוי, קוראים לזה השתיקה הגדולה. שזה דרך אגב שם מעולה לסרט הונגרי בשחור לבן. אז למה? אם אמורים להיות כל כך הרבה חייזרים, למה אנחנו לא שומעים אותם אף פעם? איך מסבירים את הפרדוקס הזה? אני לא יודע. וגם אף אחד אחר לא יודע. לאף אחד אין תשובה לשאלה הזאת עדיין. יש הרבה השערות ותיאוריות שמנסות להסביר את הפרדוקס של פרמי. למשל, הסבר אחד הוא, יכול להיות שכל החייזרים שם, אבל הם לא רוצים שנדע שהם שם. ובניגוד לחייזרים הטיפשים האלה שתמיד נכשלים בתיאוריות הקונספירציה, החייזרים האלה הם חכמים. הם יותר מתקדמים מאיתנו, הם יודעים מה הם עושים, ואם לא רוצים שאנחנו נמצא אותם, אנחנו לא נמצא אותם. אולי הם שם, אבל הסיבה שאנחנו לא שומעים אותם ברדיו, זה פשוט שהם לא מדברים ברדיו. רדיו זה טכנולוגיה פרימיטיבית בשבילם, הם כבר מזמן עברו לגלי כבידה קוונטית, או מה שזה לא יהיה שאנחנו עדיין לא גילינו. אולי הם שם, אבל הם פשוט שונים מדי מאיתנו. הם כל כך שונים מאיתנו שפשוט אין לנו סיכוי להבין אותם או לתקשר איתם. כל אלה אפשרויות, יש הרבה הסברים אחרים שאנשים הציעו, אבל ההסבר שנשמע הכי סביר לפרדוקס של פרמי זה שאנחנו לא רואים ולא שומעים את החייזרים כי הם פשוט לא שם. שלמרות הכל, אנחנו, היצורים האינטליגנטיים היחידים, אולי לא ביקום, אבל לפחות בסביבה הקרובה שלנו, כלומר, בגלקסיה שלנו. מאיזושהי סיבה, חיים אינטליגנטיים הם באמת דבר מאוד מאוד נדיר. אבל אם זה המצב, למה? אם יש כל כך הרבה כוכבים שבהם אמורים להתפתח חיים, למה חיים אינטליגנטיים הם כל כך נדירים? כאן צריך להכניס לתמונה עוד מושג מגניב, שזה המסנן הגדול, The Great Filter. מה זה אומר? נגיד אתם מציירים את כל המסלול שעובר גזע של בעלי חיים, מהרגע הראשון שבו נוצר יצור הפשוט החד-תאי הראשון, דרך יצורים חד-תאיים, חלזונות, זוחלים, ועד לשלב שבו הוא הופך לגזע אינטליגנטי שמשתלט על הגלקסיה. איפשהו, על המסלול הארוך הזה, נמצא המסנן הגדול. המסנן הגדול הוא שלב בהתפתחות שכמעט אף אחד לא עובר אותו. הוא כל כך קשה. הסיכוי שהוא יקרה הוא כל כך קטן, שכמעט כל גזע של יצורים פשוט נתקע בו. איפה נמצא הפילטר הגדול? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שעצם ההיווצרות של חיים היא המסנן הגדול, כלומר, חיים בעצמם הם בעצם דבר מאוד מאוד נדיר שקרה אצלנו, ולא קרה כמעט בשום מקום אחר. אולי המעבר מחיים פשוטים, חד-תאיים, לחיים רב-תאים, הוא המסנן הגדול, הוא הדבר הנדיר. במקרה כזה, יכול להיות שהגלקסיה מלאה בכוכבים שיש עליהם מלא יצורים חד-תאים. יש שם טונות של אמבות, אבל רק אצלנו יש יצורים מפותחים יותר. אולי התפתחות אינטליגנציה היא המסנן הגדול. יכול להיות שיש מלא כוכבים עם יצורים מורכבים, יצורים שדומים אולי לשפני סלע, או דיונונים, או אלפקות, אבל הם לא פיתחו שכל מורכב יותר. אז הכל מלא חיים, אבל אנחנו לא שומעים אותם, פשוט כי אלפקות לא בונות חלליות, ולא מדברות ברדיו. וישנה האפשרות המפחידה. האפשרות המפחידה היא שהמסנן הגדול לא נמצא מאחורינו. הוא נמצא לפנינו. כלומר, בהתפתחות של מינים אינטליגנטיים יש משהו שקורה תמיד אחרי שמין מפתח אינטליגנציה וגורם לו להיעלם. כלומר, יצורים אינטליגנטיים נוטים להשמיד את עצמם. מאז שאנחנו התחלנו לחשוב, אנחנו המצאנו הרבה דרכים להשמיד את עצמנו. פצצות אטום, שואה ביולוגית, לוחמה כימית, יש מגוון של דרכים שבהם בני אדם יכולים ועלולים להשמיד את עצמם. אז אם זה הפילטר הגדול, אלה חדשות רעות לכם ולכל שאר האנושות. כי זה אומר שהרבה מינים אינטליגנטיים התפתחו בכל הגלקסיה, אבל בכל פעם מחדש, כשהם הגיעו לשלב מסוים, הם פוצצו את עצמם. זה קרה שוב ושוב ושוב ושוב. זה קורה לכל מין אינטליגנטי, ולכן סביר מאוד שזה הולך לקרות גם לנו. אבל לא צריך להתעכב על האפשרות הזאת, יכול להיות שהגלקסיה פשוט מלאה באלפקות. אז בשורה התחתונה, מה התשובה? השאלה הזאת, האם יש חייזרים, היא בעצם שלוש שאלות, והתשובות הן כן, לא ואולי. האם יש חייזרים איפשהו ביקום? כן, סטטיסטית, כמעט בטוח שכן. האם יש חייזרים שבאים לבקר בכדור הארץ? לא. האם יש חייזרים איפשהו בסביבה שנוכל לבקר מתישהו בעתיד הלא רחוק מדי? אולי. אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו מקשיבים, אנחנו מחפשים אותם, בינתיים לא מצאנו. אבל בכל פעם שניסה עינינו על המרומים, נוכל רק לדמיין שאולי על אחד הכוכבים האלה, או בקיצור, וואלה, לא יודע. זאת התשובה, אבל זה לא הסוף, כי יש עוד דברים לדבר עליהם בקשר לחייזרים. נכון, זה קצת מוזר שלמרות שחייזרים לא באמת באים לבקר בכדור הארץ, כולנו יודעים איך הם נראים? הם תמיד אפורים, תמיד יש להם עיניים גדולות, והם טסים בצלחות. תמיד צלחות. הם אף פעם לא טסים במזלגות או כוסות. למה זה? נגיע לזה אחרי ההפסקה, תכף חוזרים. אז אני קורא את האתר של פנדה, כי מה עוד יש לי לעשות, ואני רואה את הדבר הזה. ספוג הזיכרון, ויסקו, במזרונים שלנו, פותח על ידי נאסה לשימוש אסטרונאוטים. ואני עושה כזה, מה? לא נכון. כאילו, נאסה, כשהם לא עובדים על שיגור של רובוטים למאדים, דאגו שיהיה מזרן מאוד נוח, אז ביררתי קצת את העסק הזה, והקטע המטורף מתברר שזה אשכרה נכון. אני יודע שזה נשמע כמו משהו שאני אמציא, כדי שפרסומות למזרנים יהיו מעניינות יותר, אבל לא, זה אמיתי. בשנות ה-60, נאסה שמה אסטרונאוטים בתוך תיבות מתכת ושיגרה אותם במהירויות אדירות לכל מיני כיוונים. וזה לא היה פשוט בשום מקרה, יש הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות להתגבר עליהם כשמנסים לשלוח אנשים לחלל, ונתקלים גם בכל מיני בעיות לא צפויות. אחת הבעיות שהם נתקלו בהם הייתה הריפוד בכיסאות של האסטרונאוטים. כי כשאתם נמצאים בתוך חללית שנזרקת אל מחוץ לאטמוספירה, זה לא מאוד נוח. אתם בתאוצות של כאילו יורים אתכם מתוך אקדח. אתם נמאחים לתוך הכיסא שלכם, ויש מצב שאתם מאבדים את ההכרה בגלל זה. כי לא משנה כמה הכיסא שלכם הוא נוח, במהירות כזאת זה כאילו אתם שוכבים על בטון. אז לצורך זה, נאסה פחות או יותר אמרה, אנחנו צריכים לפתח את הספוג הכי נוח בעולם, כדי שהוא גם מאוד סופג ומאוד רך, אבל גם מאוד יציב, שלא יאבד את הצורה שלו. וככה המציאו את ספוג הזיכרון. ספוג זיכרון זה חומר שיש לו צורה ברורה, אבל ברגע שהוא סופג לחץ או חום, חום הגוף שלכם, הוא מתרכך. וככה אתם כאילו שוקעים לתוכו, הוא קצת עוטף אתכם, הוא מקבל את הצורה שלכם וזה נורא כיף. הקטע של זיכרון בספוג זיכרון זה שאחרי שאתם קמים, כשהטמפרטורה של החומר יורדת בחזרה, הוא לא נשאר עם שקע בצורה של אתם, אלא הוא זוכר את הצורה המקורית שלו וחוזר אליה. עכשיו, הרבה דורות של חומר עברו מאז 1966 ועד היום. ספוג הזיכרון במזרנים של פנדה הוא הרבה יותר משוכלל ממה שהאסטרונאוטים השתמשו בו. יש 10 סנטימטר של ספוג זיכרון מחולק לשתי שכבות, אחת קשה יותר מלמטה שתהיה תומכת ואחת רכה יותר מלמעלה, והתוצאה של כל זה שזה נוח בטירוף. באמת, הבעיה הכי גדולה עם המזרנים האלה זה שאתם פשוט לא רוצים לקום מהם, כי זה נוח מדי. וזה גם מאוד נוח שזה מגיע ישירות אליכם הביתה עם שליח, אחרי שאתם מזמינים אותו באינטרנט, ושאתם יכולים להחזיר אותו תוך 100 יום, בלי עלות אם אתם מתחרטים. בקיצור, אנשים שואלים לפעמים למה להשקיע כל כך הרבה משאבים בטיסות לחלל, כאילו למי אכפת שמישהו הולך לירח, זה לא משפר את החיים שלי? אז זאת התשובה, זה כן משפר את החיים שלכם. כי ההשקעה בטכנולוגיות חדשות לחלל מביאה גם דברים שטובים לנו, כמו למשל מזרנים ממש נוחים. וכולנו זוכרים את מה שניל ארמסטרונג אמר על הירח, זה צעד קטן לאדם, ותזמינו מזרן מפנדה ZZZCOIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. זה מה שהוא אמר, נכון? משהו בסגנון בכל מקרה. היי, חזרנו. ב-24 ביוני 1947, קנת ארנולד, טייס אמריקאי, טס מעל וושינגטון, והוא ראה אבם. יותר נכון, 9 כאלה. הוא ראה 9 דברים שעפו בשמיים בצורה מוזרה. הוא לא קרא להם אבמים כי עדיין לא המציאו את המילה אבם. כמובן זאת לא הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שמישהו ראה משהו עף בשמיים ולא ידע מה זה, אבל המקרה הזה של קנת ארנולד היה אחד הראשונים שהתפרסמו בתור אבם. כלומר, הוא סיפר את הסיפור של הדברים המוזרים שהוא ראה בשמיים, הרבה עיתונים כתבו על זה, וזה התפרסם בתור מה זה היה הדבר הזה, אולי זה היה חללית של חייזרים. עכשיו, מה קנת ארנולד ראה באמת, אני לא יודע. זה היה עצם בלתי מזוהה. אבל התיאורים שלו של זה, הוא בין השאר אמר שהדברים האלה נעו בצורה מוזרה. הוא אמר שהם קיפצו כאילו מישהו מקפיץ צלחת על מים. אני לא יודע מי מקפיץ צלחת על מים. אני יודע שאפשר להקפיץ אבנים על מים. אולי מישהו שיש לו צלחות מיותרות יכול לעשות את זה עם צלחות. בכל אופן, זה היה התיאור שלו. באחת מהכתבות שעסקו בסיפור הזה, האורך נתן לסיפור את הכותרת צלחות מעופפות על קוליות נראו מעל ארצות הברית. האורך הזה טעה, משום שאלה לא היו צלחות מעופפות. עובדתית, קנת ארנולד אפילו לא טען שהם נראו כמו צלחות, הוא אמר שהם נעו כמו צלחות, אבל הם לא היו בצורה של צלחת. הוא אמר שהם היו עגולים מקדימה ומחודדים מאחורה, שזה לא נראה כמו צלחת. אבל אז בדיוק כמו היום, אנשים נטו לקרוא את הכותרת יותר מאשר את הטקסט, ולכן דווקא הביטוי הזה, צלחת מעופפת, הפך לביטוי מאוד נפוץ. עד כדי כך שבכל פעם שאנשים ראו אבם, הם קראו לזה צלחת מעופפת. Hey, הנה משהו בשמיים, אולי זה צלחת מעופפת. יכול להיות שזה קשור גם לזה שאנשים רגילים לראות צלחות מעופפות, כמו פריסבי, וגם די קל לזייף את זה. אם אני רוצה לצלם תמונה של צלחת מעופפת, איך נראית חללית של חייזרים, אני לא יודע, אבל לכל אחד יש פיירקס בבית. צריך רק לזרוק אותו בשמיים, לצלם אותו, והנה יש לך תמונה של צלחת מעופפת. אחר כך בסרטים בשנות ה-50, כשהגיעו חייזרים מהחלל, הם תמיד היו בחלליות בצורת צלחת, ואיכשהו, זה פשוט הביטוי שהשתרש עד היום. אחר כך כשבני האדם בנו חלליות שטסו לחלל, הם אף פעם לא היו בצורת צלחת, כנראה שזה לא צורה מוצלחת במיוחד לחללית, אבל ככה זה אצל חייזרים. כמה שנים אחר כך, 1961, ברני ובטי היל נסעו הביתה מחופשה, ובדרך הם ראו בלילה אור בוהק. אחר כך הם סיפרו שבעצם קרו עוד דברים חוץ מזה שהם ראו את הבם הזה. לאט לאט הם התחילו להיזכר שבעצם האבם נחת לידם והם פגשו את היצורים האלה, ועלו לחללית שלהם, שבאופן מפתיע הייתה בצורה של צלחת, ודיברו איתם, ואז היצורים האלה החזירו אותם. הם אפילו ציירו ציורים של היצורים האלה. הציור שלהם נראה די דומה למה שהיום אנחנו קוראים אפור. כלומר, החייזר הסטריאוטיפי שהוא נמוך כזה, ויש לו אור אפור, ויש לו ראש גדול עם עיניים גדולות, ובלי אוזניים ובלי שיער. כזה, חייזר. ומכיוון שהסיפור הזה התפרסם בתור אחד המקרים המפורסמים הראשונים של כביכול חטיפת חייזרים, גם המראה הזה של חייזר מאוד התפרסם. קצת יותר מאוחר, ספילברג עשה את הסרט מפגשים מהסוג השלישי, שעסק בחייזרים מהסוג הזה, והם נראו ככה, ומאז כל מי שחוטפים אותו חייזרים טוען שהם נראים בדיוק ככה. למעשה כנראה יש קשר בין העובדה שברני ובטי היל תיארו את החייזרים האלה בצורה כזאת, לעובדה שבדיוק שבועיים קודם שודר פרק של התוכנית The Outer Limits, שבו הופיע חייזר שנראה ככה. וככה אנחנו יודעים עד היום בדיוק איך חייזרים נראים ובמה הם טסים. אבל זה לא יותר מסטריאוטיפ. זה כמו לתאר סיני בתור אחד שמסתובב עם מין כובע משולש על הראש, או שישראלי מסתובב כל היום עם כובע טמבל. זה סטריאוטיפ, ואם יש חייזרים אמיתיים, יכול להיות שהם מאוד נפגעים מזה. זאת הייתה התשובה. אם אתם רוצים לשאול עוד שאלות, אתם יכולים לשלוח אותם למייל theanswer@strudelpodil.net. כל הפרקים של התשובה נמצאים באתר הבית שלנו, ranlevy.com/theanswer, ובאפליקציה של רשת עושים היסטוריה באנדרואיד, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים. לעדכונים על פרקים חדשים של התשובה ועל הרצאות שאני עושה, אתם יכולים למצוא אותם בעמוד הפייסבוק דורון פישלר נגד העולם. תודה לדור קומט, מפיק ועורך התוכנית שבתכלס עושה פה את הרוב, לאביב שם טוב, ייעוץ ותמיכה מורלית, רן לוי העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, שרה סילבצקי מנהלת קהילות, ועינב לנדאו מנהלת המחירות. אני דורון פישלר, היו שלום.